הרעיון הוא מסע מופלא, אך לעתים הוא מלווה באתגרים משמעותיים. תמיכה לוטיאלית מהווה כלי חשוב ביותר בשיפור סיכויי ההצלחה להיריון תקין. בפרק זה נצלול לעומק לעולם הטיפולים התומכים בהשרשה ובשמירה על היריון תקין. נדון בגישות טיפוליות מתקדמות, באתגרים הקליניים ובהיבטים אתיים ומשפטיים, ושישפכו אור על נושא מורכב זה ויעניקו לנו, רופאי הפריון, כלים פרקטיים לעבודה היומיומית.
אתם מאזינים לפודקאסט פוריות של הרי.
הפודקאסט בחסות חברת קצת, ללא מעורבות בתכנים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פוריות. אני דוקטור משה רויבורד, ואיתי באולפן פרופסור שחר קול, מנהלה לשעבר של היחידה להפריה חוץ גופית במרכז רפואי רמב״ם ובבית חולים אלישע בחיפה. שלום שחר.
שלום ותודה על ההזמנה לדבר על נושא חשוב זה.
לעתים קיים בלבול בין תמיכה לוטיאלית לבין טיפולי פוריות. מה ההבדל המהותי בין שני התחומים? מתי בעצם מתחילה התמיכה הלוטיאלית ומה היא מבקשת להשיג בניגוד לטיפולי פוריות?
השלב הלוטיאלי כמובן הוא השלב הכי חשוב בטיפולי פוריות, מפני שזה השלב שבו העובר משתרש ברחם המטופלת ומתחיל ההיריון. האתגר שעומד בפני רופאיה ורופאות הפוריות, זה לוודא שאכן לעובר יש את התנאים האופטימליים כדי להשתרש ברחם מבחינה אנדוקרינית. הטיפול הפוריות בעצם מתחיל בשלב הפוליקולרי, מה שנקרא, בין אם במעקב אחרי מחזור הטבעי וביצוע הזרעה או קיום יחסים בזמן הביוץ, או על ידי גירוי שחלתי של השלב הפוליקולרי לקראת או שאיבה ב-IVF או שוב השגת הריון באופן אחר. אבל השלב הלוטיאלי הוא זה, כפי שאמרתי, החשוב, ושם התמיכה הלוטיאלית קריטית לפעמים כדי לאפשר את ההשתרשות של העובר ברחם.
בעבר היה נושא שדיברו עליו לעתים של אי ספיקת הגופיף הצהוב. מה הגישות השונות לגבי הנושא הזה? ובכלל, האם יש לנו עדויות מדעיות שתומכות בשימוש בטיפול מסוים?
כן, הגופיף הצהוב כמובן הוא הכוכב של העסק הזה, שכן הוא האיבר האנדוקריני הכי חשוב או הכי חזק, נקרא ככה, בגוף של האדם, במקרה זה של האישה, ותפקידו בעצם לשחרר את ההורמונים החיוניים כדי לאפשר השרשת העובר, כפי שאמרנו, וגם חומרים וזואקטיביים אחרים ופפטידים אחרים שקשורים ליצירת השליה והתפתחות ההיריון ההתחלתי. וכמובן, אם הגופיף הצהוב הזה לא מתפקד מסיבות כאלה ואחרות, ההיריון לא יושג, נקבל וסת מוקדם, ובעצם כישלון של הטיפול. האם זה קורה באופן טבעי? כנראה שזה מאוד נדיר, אבל בהחלט ייתכן שיהיו הבדלים בין שלבים לוטיאליים אצל אותה אישה בין מחזור למחזור. זאת אומרת, אם ניקח את הפרוגסטרון, שזה ההורמון העיקרי של השלב הלוטיאלי, באמצע השלב הלוטיאלי שבו מתרחשת ההשרשה, ונחזור על הבדיקה מדי חודש בחודשו אצל אותה אישה, נקבל הבדלים. וגם לזכור שההפרשה היא פולסטילית, ככה שקשה מאוד להגדיר בדיוק את ההבדלים האלה. בכל מקרה, אנחנו חייבים להתגבר על כל הדברים האלה, בוודאי ברגע שאנחנו נכנסים לטיפולי פוריות שגורמים לגירוי שחלתי, שאז כל המערכת משתנה לחלוטין, והגופיף הצהוב שנוצר הוא לא כמו גופיף הצהוב הנוצר במחזור הטבעי, וזה האתגר העיקרי שעומד לפתחנו.
אז אם זה לא הגופיף הצהוב, מהם הגורמים העיקריים לכישלון ההשרשה בהיריון המוקדם, ואיך תמיכה לוטיאלית יכולה להתמודד איתם?
כשמדברים על תמיכה לוטיאלית, צריכים להבדיל היטב שלושה מצבים שונים. ונלך מהקיצוני אחד לקיצוני האחר. הקיצוני האחד זה אותו מצב שרוצים לעשות מחזור הפשרה אצל אישה שהיא כבר במנופאוזה. דהיינו, אין לה פעילות שחלתית whatsoever.
במקרה, אתה מדבר על תרומת ביצית או עוברים נכון, שוק פעולה בעבר.
נכון. במקרה כזה, אין גופיף צהוב, כי אתה לא יכול להשיג ביוץ אצל האישה. ובעצם אנחנו בונים את כל המצב ההורמונלי, החל ממתן האסטרוגן בשלב הפוליקולרי, וחלה במתן הפרוגסטרון לשלב הלוטיאלי, בעצם הכל נשען על ההורמונים שניתנים מבחוץ, שכן אין שום פעילות שחלתית. במצב הקיצוני האחר, זה אותה מצב של IVF, שאנחנו עושים גירוי שחלתי, מייצרים 10 או 12 או 15 זקיקים שאותם אנחנו שואבים, ואנחנו אחר כך רוצים להחזיר את העובר לרחם. וכמה שאנחנו משתמשים ב-HCG לרוב המקרים כטריגר לפני השאיבה, יש שיבוש מוחלט של השלב הלוטיאלי בגלל השימוש ב-HCG הזה, ושם יש לנו את הבעיה. מדוע? אני לא אכנס יותר מדי לאנדוקרינולוגיה, אבל בגדול, מכיוון ש-HCG הוא בעל פעילות ארוכת טווח, אחרי 5-6 ימים הוא מתפוגג מהמערכת, ובעצם אין מה שיתמוך בגופים עצובים שנוצרו בעקבות השאיבה. וזה בדיוק המקום שצריכים להכניס את הפרוגסטרון החיצוני, כדי לאפשר המשך של האנדומטריום, שימשיך להיות מוכן לקליטת העובר שמגיע סביב יום 7 אחרי השאיבה, שזה מועד ההשרשה. במצב של, נקרא לזה, אם אנחנו עושים מחזור הפשרה, אולי זה המצב האמצעי, מחזור הפשרה על בסיס מחזור טבעי, שם יש לנו את הגופיף הצהוב שנוצר באופן טבעי, בין על ידי זה שיש LH-FSH surge טבעיים וביוץ טבעי, או בין אם שוב שימוש ב-OVITREL או HCG כדי לתזמן את מועד הביוץ. שם נוצר גופיף צהוב אחד בלבד, ואותו שוב יש צורך לחשוב על תמיכה, שכן אין לנו דרך מראש לדעת האם אותו גופיף צהוב שנוצר יהיה מספיק חזק כדי לתמוך במערכת ולאפשר השרשה וקליטת ההיריון.
אוקיי, טוב שהזכרת את הנושא הזה באמת של החזרה על ביוץ טבעי, כי פה באמת עולה השאלה איך בוחרים את הטיפול המתאים ביותר עבור כל מטופלת, גם בטיפולים של החזרה של עוברים מוקפאים, אבל גם באופן כללי, כשאנחנו מדברים על תמיכה, איך אתה בוחר את התמיכה שמתאימה לה, בהתחשב בגילה, בהיסטוריה הרפואית שלה, ובגורמי הסיכון האחרים?
בדרך כלל, מה שאני שוקל, זה שני דברים עיקריים. אחד, מה הכי נכון מבחינה אנדוקרינית, והשני, מה הכי נוח ופשוט למטופלת מבחינת העומס על המטופלת מבחינת הטיפול. ברור למשל שתרופות שניתנות בבליעה יותר קל למטופלת לעומת תרופות שניתנות במתן וגינלי או תרופות שניתנות בהזרקה. ואפשר לתמרן בין הדברים האלה כדי למצוא את הנתיב שייתן לה גם את מרב האיכות והיעילות של הטיפול, אבל גם לא יקשה עליה לגבי החיים היומיומיים שלה ויגרום לה לקושי לקבל את הטיפול.
מה עם הסיכונים ותופעות האלה באפשריים של טיפולי תמיכה לוטיאלית?
סיכונים הם לא ממש קיימים. מה שיש לנו היום זה תמיכה לוטיאלית שניתנת בכמה וכמה דרכים. הזכרתי את הדרכים בדרך הווגינלית, הזכרתי את הדרך בתרופות שניתנות דרך הפה, אבל יש גם תיאורים של תמיכה לוטיאלית שניתנת באמצעות נרות רקטליים, בזריקות, תוך שריריות, או זריקות טאטוריות, שזה שני מוצרים שונים לגמרי, וגם לאחרונה העלו את האפשרות לתת את זה בכדורים למציצה, שהספיגה של הפרוגסטרון היא ישירות דרך רירית הפה, בלי לעבור דרך מערכת העיכול, ואז בלי לעבור גם את הכבד, ששם יש בעצם רוב הפרוגסטרון שמגיע לכבד, הופך להיות לא פעיל בהמשך. לכן, התופעות הלוואי נגזרות בעצם מצורת הטיפול, ובגדול הן די קלות להוציא אותם המקרים שהם עומדם נדירים אבל קיימים וגם מתוארים בספרות של זריקות של פרוגסטרון תוך שריריות שעלולות לגרום לתופעות מקומיות לא פשוטות.
אני רואה גם נשים שמגיעות ומתלוננות על אי נוחות וגינלית, כשהן משתמשות בתכשירים הווגינליים, גרד וכו', כך שהתופעות הן די מגוונות.
צודק לחלוטין, לכן, שוב, מתי שאפשר ומתי שניתן, להימנע מתרופות וגינליות טוב למטופלת, וגם לדעת מתי להפסיק. ואני אתן אולי דוגמה, אותם מקרים שכבר אישה בהיריון, ורמת הפרוגסטרון מאוד גבוהה, וגם רמת האסטרדיול מאוד גבוהה. מדוע? מפני שהגופים הצהובים שנוצרו בשחלה עובדים אובר טיים, וממשיכים את הטיפול התמיכתי בנרות וגינליים. זה לגמרי מיותר. ברגע שאנחנו משוכנעים שהשחלה מסוגלת להחזיק את ההיריון לעצמה, אפשר להפסיק ללא שום מחשבה נוספת את התמיכה הלוטיאלית, ולא להמשיך איתה לתוך עד שבוע 9 או 12, מה שפה ושם אני רואה שעושים. לפעמים זה מגיע לקיצוניות מוגזמת, שאותה אישה עם גירוי יתר שחלתי, בתחילת ההיריון ממשיכה לקבל פרוגסטרון וגינלי. כמובן שזה מיותר. יש על זה גם בלי סוף מאמרים, וברוב, בחלק גדול מהעולם, ברגע שמושג הריון כבר על ההתחלה, מפסיקים את התמיכה הלוטיאלית, ואני מדבר עכשיו על אותם הריונות שמושגים אחרי שאיבת ביציות והחזרת עוברים לרחם. לגבי מחזורי הפשרה, על בסיס המחזור הטבעי, מה שנקרא, אני באופן אישי נוהג להשתמש בתרופות שניתנות דרך הפה, שזה הדידרוגסטרון, שזה המוכר בישראל כדופסטון, ולא אולי שני אספקטים מעניינים. אחד, הוא לא מדיד בדם, שזה טוב וזה רע. זה טוב, מדוע? כי ברגע שמושג היריון ואתה בודק את הפרוגסטרון, ואם הפרוגסטרון גבוה, אתה יכול להפסיק אותו לחלוטין, מאותו שיקול שהסברתי קודם. זה לא נוח, כי אנחנו כרופאי פריון התרגלנו לשלוט על כל דבר, ואנחנו מאוד אוהבים לראות את הרמות של ההורמוני בדם, אנחנו כל מה בודקים את האסטרדיול, את הפרוגסטרון, את ה-LH, FSH וכן הלאה וכן הלאה, ולפי זה מתכננים את הטיפולים שלנו. אז זה אולי פה, אולי חיסרון מסוים. מצד שני, אחד הדברים שאנחנו צריכים תמיד לחשוב עליהם, זה מה רמת הפרוגסטרון הנדרשת באמצע השלב הלוטיאלי.
אבל יש לך בטח מטופלות, לפחות לי יש לא מעט, שהן באות ואומרות, אבל אני פוחדת להפסיק בבת אחת. לא מעניין אותם רמת הפרוגסטרון בדם.
אז זה עניין של הסבר. צריכים לשבת ולהסביר את המנגנון ואת האנדוקרינולוגיה. אפשר גם לעזר באולטרסאונד, להראות איך נראית השחלה, לראות שיש שם שורה לא קטנה של גופים צהובים שעובדים ותומכים בהיריון. ואפשר גם להסביר את הצד ההורמונלי, שללא ספק מראה שאין טעם להמשיך בתמיכה, והדבר הזה מיותר.
יש איזשהו סיבוך או איזשהם מקרים שבהם התמיכה הלוטיאלית לא מומלצת או מזיקה?
כן, אז הזכרתי למשל אישה עם גירוי יתר של השחלות, אז בוודאי שאין טעם לתת את התמיכה הלוטיאלית. היא לא תזיק במובן של נזק להיריון, אבל בוודאי היא לא מוסיפה נוחיות ובריאות לאישה. עוד דבר שרק אני אזכיר, אם כבר הזכרנו על מזיק או לא מומלץ, לתזמן את התמיכה הלוטיאלית אחרי שאיבה והחזרת העוברים במחזורים הטבעיים. והרבה פעמים אני נתקל במטופלות שהוסבר להם שמיד אחרי השאיבה צריכים להתחיל תמיכה הלוטיאלית לקראת החזרת העוברים הטריים בהמשך. נשים שקיבלו טריגר של HCG. זו כמובן טעות, מפני שבשלב הלוטיאלי המאוד מוקדם אחרי טריגר עם HCG, רמת הפרוגסטרון היא מאוד מאוד גבוהה. זה מה שה-HCG יודע לעשות. זה לא טוב. מה זה לא טוב? בין היתר, כי זה עלול לגרום להבדל בלוח הזמנים בין ההבשלה של הרירית של הרחם לבין הגיל של העובר.
סיכרון של הרירית.
אמת, סיכרון של הרירית. כי הפרוגסטרון בשלב הזה לא אמור להיות כל כך גבוה מבחינה פיזיולוגית. עכשיו, אם הוא כזה גבוה, להוסיף עוד פרוגסטרון מבחוץ, איך אומרים, זה לשפוך שמן למדורה. וזו טעות. זאת אומרת, אם רוצים לתמוך בשלב הלוטיאלי אחרי שאיבה ולקראת החזרה הטריה של עוברים, הרי ההתחלה צריכה להיות לא לפני יום שלוש אחרי השאיבה, ואני מדגיש שאיבה, בלי קשר למועד ההחזרה. כי השאיבה זה הנקודה שבה יש את לכאורה את הביוץ. וכפי שהסברתי מקודם, ה-HCG מאבד את יכולתו אחרי 5 ימים. אז אם עושים את החשבון מיום הטריגר עד קדימה, שאיבה ואחר כך 3 ימים, זה בדיוק הזמן שה-HCG מתחיל לאבד מפעילותו, ואז הפרוגסטרון שמופרש מהגופים הצהובים מתחיל לרדת, וזה בדיוק הזמן לתמוך במערכת על ידי הפרוגסטרון מבחוץ, לא לפני.
זאת אומרת, אם עושים את ההחזרה ביום 3, זה הזמן של
מזל. אם עושים את ההחזרה ביום 3, אז להתחיל ביום 3. אם עושים את ההחזרה ביום 5, להתחיל ביום 3. עוד פעם, מועד ההחזרה, פעמים רבות, נקבע לפי נוחיות העבודה של הרופאים ושל המטופלת. אבל הגורם הפיזיולוגי החשוב הוא יום השאיבה.
הפודקאסט בחסות חברת קצת, ללא מעורבות בתכנים.
איך מתמודדים עם מצבים מורכבים כמו הריונות מרובי עוברים או הריונות חוץ-רחמיים בהקשר של התמיכה הלוטאלית?
אז שוב, כמובן, בהריונות מרובי עוברים בדרך כלל, אחרי, אם זה החזרה טריה, בדרך כלל נקבל מצב שהשחלות הן מפרישות כמויות עתק של פרוגסטרון ואסטרדיול שלא צריכים שום תמיכה נוספת. אלה הם כן מדובר, כפי שאמרתי מקודם, במחזורים של הפשרה, נשים מנופאוזיות וכן הלאה, שאז כמובן חייבים להמשיך בתמיכה עד שבוע 9, לדעתי לא מעבר לזה. שגם זה כבר אולי קצת איזה שבועיים מעבר למה שנחוץ, אבל ככה אני עושה. כמובן שאם מדובר בהיריון מחוץ לרחם, אין צורך, חייבים להפסיק לגמרי את התמיכה הלוטיאלית. קודם כל, כדי לאפשר להיריון הזה להיספק באופן טבעי, ולהימנע מצורך בטיפול תרופתי שהוא לא פשוט, במטוטרקסט או חס וחלילה בניתוח, ואולי גם קריטה של החצוצה, אם ההיריון הזה ממשיך ומתפתח.
אבל יש מקרים שבהם יש חשד שזה לא ודאי,
אז במקרים האלה צריכים טוב טוב לעקוב אחרי רמת ה-ACG, לראות איך היא עולה, להסתכל באולטרסאונד.
אני בודק דרך אגב גם ה-ACG וגם פרוגסטרון.
אבסולוט, אתה צודק לחלוטין, מפני שהרבה פעמים מה שקורה במקרים האלה, הריונות חוץ רחמיים, הפרוגסטרון יורד לרמות מאוד מאוד נמוכות, הגוף הסוף מפסיק את פעילותו, אבל ההיריון ממשיך להתפתח בחצוצרה, אז רק אומר לך כמה שהיריון הוא דבר חזק, שיכול להתפתח גם בתנאים מאוד מאוד קשים. כמובן שטוב מאוד להשתמש בציוד אולטרסאונד מעולה, כדי לנסות ולזהות הריון חוץ רחמי, בעיקר זה בחצוצרות, ולעקוב אחרי האישה, ולעשות את ההחלטה במועד, כדי למנוע בעיקר את הנושא של חס וחלילה דימומים תוך בטניים, וצורך להגיע לניתוח חירום, וקריטת חצוצרה.
מצוין. יש איזשהם גישות חדשניות, או טיפולים עתידיים בתחום התמיכה הלוטאלית, שאתה חושב שיש עוד לאן להתפתח ולהגיע?
כן, הזכרתי מקודם, דרכים אולי חדשניות למתן התמיכה הלוטיאלית, ולדעתי הרעיון הזה של מוצר שמכיל פרוגסטרון, שיהיה אפשר לקחת אותו דרך, בכדור למציצה, שיספג הפרוגסטרון דרך רית הפה, נשמע לי מאוד מעניין, יש לזה כבר דיווחים בספרות עם תוצאות טובות מאוד, זה כמובן מאוד נוח, וכפי שהזכרתי, התועלת העיקרית, שהפרוגסטרון הנספק בדרך זו לא עובר את ה-first pass בכבד, ואז בעצם רמתו בדם נשארת גבוהה. ואני רוצה גם עוד להזכיר נקודה חשובה. רבותינו סיפרו לנו על הנושא של ספיגה וגינלית, שחשובה כדי שהפרוגסטרון יגיע לאנדומטריום. זה כמובן נכון, אבל צריכים טוב טוב לזכור, שכדי להשיג הריון חייבים להגיע לרמה מסוימת של פרוגסטרון במערכת הסיסטמית, זאת אומרת בדם. מדוע? כי הפרוגסטרון במקרים האלה חיוני כדי לאפשר את כל האימונולוגיה הספציפית של ההיריון והסבילות האימהית לעובר כגוף זר, ונקבע רמה של 30 ננומולליטר כרמה שהיא מספקת לצורך העניין במחזורי הפשרה, ואני מאמין שתמיכה לוטאלית על ידי תכשיר כזה שינתן במציצה, בהחלט יכולה לספק את הרמות הנדרשות, ולהיות מאוד מאוד נוחה למטופלת.
ואולי הנושא האחרון שכדאי להתייחס אליו, כל הנושא של ביתים משפטיים או שיקולים אתיים שכרוכים בבחירת תמיכה לוטאלית, האם צריך בכלל שיתוף פעולה או הסכמה של המטופלת כדי להחליט על סוג כזה או אחר של הטיפול?
אז כולנו מכירים את הטופס ההסכמה הרגיל של טיפולי IVF, זה טופס ארוך מאוד, מכיל הרבה מאוד עמודים, כתוב בפונטים מאוד קטן, פונט קטן, ולדעתי גם יש צורך אולי לעדכן אותו, כי הוא לא לגמרי מעודכן, ושם כתוב כל הדברים האלה. מעבר לזה, אני אומר, השיקול האתי החשוב ביותר, לדעתי, כפי שאמרתי, מה הכי יעיל ומה הכי קל למטופלת. לתת למטופלת טיפולים קשים שלא נחוצים, לדעתי זה לא משרת את מיטב האינטרסים של המטופלת.
הפודקאסט בחסות חברת קצת, ללא מעורבות בתכנים.
תודה רבה פרופסור קול על השיחה המרתקת. בסופו של דבר תמיכה לוטיאלית היא תחום דינמי מאתגר שדורש ידע מעמיק וגישה הוליסטית כלפיו. ואנחנו מקווים שהפרק הזה סיפק לכם כלים חדשים וידע מעודכן בתחום התמיכה הלוטיאלית. נשתמע בפרק הבא.
תודה רבה.